בחרנו, זה המשך של כל השיעורים שניתנים על ידי מראש חודש אלול ביום הזה, כמעט בשעה הזאת, בימי שלישי בארבע ורבע, החלטנו להציף את הנושא של זדונות נהפכות לזכויות, והרב זצ"ל כותב על זה הרבה מאוד בספר אורות התשובה, בווריאציות שונות, ורסיות שונות, והוא מאוד מאוד חדשני הרב, כי הוא חי בתקופה של גאולה של ארץ ישראל, ולכן התורה שעולה מתוך דבריו היא תורה חדשה. אז לא חלילה שהיא משנה משהו מתורת ישראל, אבל היא מבליטה נקודות שבגלות אי אפשר להבליט אותן. והגמרא שעליה מבוסס הנושא הזה, זה הגמרא במסכת יומא, מסכת יום הכיפורים. ברוך הבא. יש ספרים, כן? הגמרא אומרת שכשאדם עושה תשובה, ריש לקיש אומר, כשאדם עושה תשובה מיראה, יראה הכוונה יראת עונש, שמה, שהוא נבהל, הוא חושש מעולם הבא, מעולם הזה, אז הזדונות שהוא עשה נעשות לו כשגגות. תודה רבה אריאל, ידעתי שלא תאכזב אותנו. הזדונות נעשות לו כשגגות, ולמה כשגגות? כי כשהוא עשה עבירה, אפילו שעשה אותה בזדון, הוא לא ידע את מה שעכשיו הוא חש, מרגיש, יודע. אילו היה יודע בזמן העבירה, כמה היא חמורה, כמה עונשו חמור, הוא לא היה עושה את זה. אז זה יורד דרגה אחת, זה לא נמחק לגמרי, שגגה גם צריך לחפר עליה, למשל בקורבן חטאת, אם זה דבר שחייבים עליו כרת בזדון, או בקורבנות אחרים, כל דבר בעניין שלו, אבל זה ירד בדרגתו מזדון לשגגה, כאשר עושה תשובה מהיראה. כך אומר יש לקיש, והוא מביא לזה מקור. אבל אם אדם עשה תשובה מאהבה, מאהבת הקדוש ברוך הוא, מאהבת התורה, מאהבת האמת האלוקית, אז לא זו בלבד שהזדונות יימחקו לו, אלא יהפכו להיות לזכויות. זדונות נהפכות, והלשון המדויקת זה נהפכות, כלומר לא נעשות בשלב ב', אלא הם עצמם נהפכות לזכויות. כאשר מסתכלים במפרשים, כשזה, הסתכלנו ביחד בשיעורים שלמדנו מתחילת ראש חודש, במערשה, במרמשיף, היום ראיתי דברים דומים גם במערל בנתיב התשובה, הם לא מגלים את כל האמת, ולא משום שחס ושלום הם לא דוברי אמת, אלא אי אפשר לומר בגלות, אי אפשר לומר לציבור שחי בגלות את הדברים במלוא אמיתותם, כי הם לא ייקלטו. אז מה שגדולי ישראל מבינים בזדונות נעשים לזכויות, הם חייבים לצמצם, להסתיר, כבוד אלוקים, הסתר דבר. תראו לכם, כשנמצאים בגלות נדבר על מעלת החיים הטבעיים ומעלת הארץ. אנשים ילבישו את זה על הגלות ויחשבו שיש קדושה לעם ישראל באדמת ארץ עמים שנגזרה עליה תומה, אז אי אפשר לדבר כי זה גם לא שייך לשם. אז גם להפוך את הזדונות לזכויות אפשר יהיה להבין בטעות, טוב אז בוא נעשה זדונות, אז לא נורא וכולי. בארץ ישראל כשהדעת מתבררת, מתבהרת, מתבגרת, אפשר להבין את המשפט הזה בלי חלילה לחשוב יאללה בוא נעשה זדונות, אלא אם אדם עשה זדונות אז את הגאולה הם עצמם נהפכות לזכויות. כלומר, לא צריך להסביר רק בהסבר הפשוט, אדם עשה זדון, אז עכשיו הוא יסונה את הרע כאשר הוא חוזר בתשובה, ואז הזדון הופך, נהיה לזכות, כי עכשיו התחיל לעשות זכויות, אבל הזדון עצמו נגמר. אלא בזדון עצמו, יש, כמו שנראה בסעיף הזה ובעוד סעיף בפרק אחר, יש דבר שאתה יכול לחלץ אותו מידי שוויו, להפוך מר למתוק, להוציא יקר מזולל, להוציא טרף מבולעו ולהשתמש בו לטובה. בואו נתחיל בסעיף קצר בפרק י' ב' סעיף ה', ואחרי זה נעבור לסעיף קצת יותר קשה בפרק ו' סעיף ה' גם כן. אני רק אברך שהכל ברשותכם, בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה אריאל שאתה מחיה אותי כל הזמן. איפה אתה יושב? עכשיו. כן? חברים שלי? למה אתה הולך לחברים ולא אתה עצמך? כן, אבל הדבר אין הדבר תלוי אלא בנו, כלומר אנחנו עצמנו. אבל עדיין לפי הפירוש שלך, הדרך שלך, אני אתרומם ואקום ואמשיך לעלות. אבל אנחנו רוצים לחדש, לא אני, אלא הרב לכל אורך הספר, שהזדון שהוא עשה, הרי בכל מעשה יש לא את המעשה, אלא גם את האפקט משלו, את הרשמים שהוא משאיר בעולם, אז כל הגלי הדף האלה, רעשי הרקע, הם עצמם הופכים להיות לטובה. בוא נראה את הדברים בפנים ברשותך דוד, את סעיף ה'. אוקיי, אלחלח קצת הגרון כדי שלא יהיה צרוד. מי שנכנס עכשיו, אני כבר ברכתי, שלא תחשבו, כן? ויתם נקים, השם הוא ישראל. בשעה שאדם חוטא, ובאלמה דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, יש לו ערך רע ומזיק. אדם חוטא, אז כל העולם נהיה פרודות פרודות, נהיה חלקים נפרדים. הוא מסתכל על הבריות ומרגיזים אותו מאוד. מסתכל על האירועים השונים שהוא עובר, הוא אומר, וואי, הקדוש ברוך הוא, הפסקת להשגיח. מסתכל על פרשיות התורה, פרשה הזאת הוא יותר מתחבר, פרשה הזאת פחות מתחבר. העולם נהיה מפורק, מפורק לגורמים. הוא לא חי את אחדותו של עולם, כי הוא נזרק מתוך המעגל. אם העולם יש לו הרמוניה ויש לו קישור וחיבור, הרי אותו אדם שחטא ויצא בזה מן הסדר האלוקי העולמי, כשהוא יוצא משם, אז הוא מתפרק לחתיכות לחלקים, וכבר לא מחובר לשום דבר, גם לא לעצמו. ויום ליום לא קשור אחד לשני, כל יום הוא יחידה נפרדת, אין הימים מדובקים בירתך, הם אינם ראשון בשבת, שני בשבת וכו', אלא כל דבר עומד ברשות עצמו, והוא מרגיש פירור כזה, פירור דק שבדק עד לא נבדק, ואלמה דפירודה. הכל נצבע אצלו בשחור, לא רואה את האור. בשעה שאדם חוטא, וכמובן הכל תלוי בגודל החטא ובתדירות של החטא, ובאלמה דפירודה, הוא מתעצבן מאוד וכעוס, ואז כל פרט ופרט, כל הפרטים שהזכרתי לפני כן, לא צריך לחזור עליהם, אבל בייחוד זה הבריות, הוא בא, אז הוא, כל בריאה מרגיזה אותו. ראיתם פעם, אתה מכירים אנשים שיש להם חרדה מפני קהל, מפני ציבור? ולא רק שהם צריכים לדבר בפני ציבור, אלא כשהם נמצאים במקום ציבורי, כשהם נמצאים עם כמה אנשים, עולים על אוטובוס, הם יורדים בתחנה הראשונה שהם יכולים. עולים לרכבת הקלה, מורידים את הידית החירום, עוזבים באמצע הנסיעה. מסכנים. אז אפשר להגיד שזה עניין פסיכולוגי ונפשי ולא קשור בכלל, אבל אני חושב שזה כן קשור. אולי לא רק, אולי יש עוד סיבות, אבל אדם שהוא במצב רוחני ירוד, אז כל העולם נראה לו עוין. כל העולם נראה לו מרגיז. הוא רואה את הרע בכל מקום. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, אבל לא רק בני אדם, אלא כל דברים אחרים שהזכרנו קודם, והרע תופס מקום. הרע נהיה חזק, מפחיד, מאיים. יש לו ערך רע ומזיק, בין אם זה רע בעצמו, בין אם זה רע אצל אחרים. וככל שמדבר על אנשים רעים יותר ואויבים, אז הם עוד יותר מפחידים וכו', ולא מתגברים עליהם ונסוגים מהם. מוסרים להם שטחי ארץ ישראל, העיקר להיפרד מהם, ומאבדים בזה הון רב את הסדר האלוקי שבעולם. אבל כשאדם שב מאהבה, ואהבה הכוונה, הוא מצליח להחזיר לעצמו את החיבור אל ההוויה, אל המציאות, קודם כל אהבת השם, ואחרי זה אהבת תורה, ואהבת הבריות, ואהבת הארץ, ואהבת כל מה שנברא. מיד, במקום אלמה דפירודה שהוא היה בזמן החטא, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמה דייחודה. במקום פירודה, ייחודה. ואתם מבינים מה הכוונה אלמה דייחודה. ייחוד זה שהכל מתחבר, שהכל נהיה אחד. האות י' נקראת אות של ייחוד, כי היא אות קטנטנה, יש בה כל כך הרבה עשרה של מניין, וכל הקדושה שמופיעה בי'. יוד זה עוד גדולה, עוד של ייחוד, עוד קטנטנה, הכל מרוכז בתמציתי. אז כשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של יוד קי וו קי, מתחיל באות יוד, של אלמה די ייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. מה פירוש המילה מתארגן? כשנגיד היום למישהו את המילה מתארגן, אז נגיד ודאי, מתארגן זה לארגן את העניינים. נכון, אבל נראה לי כאן שהרב מתכוון למילה לועזית שהוא מעברת אותה, ושאולי ממנה באה המילה מתארגן, עניין של אורגניות חיה. מציאות חיה, מציאות עם הרמוניה, כשהכל מתחבר, זה נקרא אורגניות, כלומר, אורגן חי, גוף חי, וזה הפך להיות מילה עברית, הכל מתארגן, מארגנים את הבית, מארגנים את ארון הבגדים, אבל במקור הכוונה היא מציאות חיה, שקשורה זו בזו, וכולם עוזרים זה לזה, הכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אבל רק גם מה קרה לרע? מה קרה לזדונות? הרי בכל אופן היה משהו מרגיז, והיה משהו שלא בסדר. היו בעיות והיו קשיים, אבל כאן בא הפלא הגדול, וזו ההסתכלות העמוקה של הרב זצ"ל, בקישור הכללי אין שום רע כלל, הכוונה היא גם הרע תורם את תרומתו. איך זה יכול להיות שהרע תורם? אם הרע הוא מבודד, עומד ברשות עצמו, אז הוא מאיים, אז הוא גדל ללא פרופורציה, אז הוא ממש משתלט על המצב. אני זוכר שהייתי בכיתה א' או ב', אז המורה, המחנכת אמרה, תדעו לכם שאין שתי מעצמות בעולם. זה מדברת כאן לפני המון שנים, כיתה א', ב', לפני בערך איזה 100 שנה, 200 שנה. אז אני זוכר עד היום שהמורה הפחידה אותי נורא. היא אמרה, באמת, המציאות ששולטת בעולם זה ברית המועצות. אמריקה היא לא עומדת מולם, להם יש טילים, וככה היא הפחידה את כל הילדים הקטנים, מורה למופת. הייתי אומר שתהיה בריאה, אבל לא נראה לי שעדיין זה רלוונטי. בכל אופן, לא עקבתי, אבל בכל אופן הייתה מורה שאהבנו אותה למרות זאת. בכל אופן, זה השאיר עליי רושם קשה, שאותה מעצמה שיש לה מסך ברזל, היא כל כך רעה כלפי היהודים, וידועה עם כל המשטר הרשע הקומוניסטי שלה, עם הקגב, אז קראו זה אין כבדה, זה הכוח השולט בעולם. אין לו אומה אחרת נגדה, ואין את הקדוש ברוך הוא. היא הציגה לנו הילדים את המציאות הקשה שחשוב שנהיה מודעים אליה, שהרע הוא אימתני. ובאמת, זה כל כך לא נכון. רוסיה, ברית המועצות התפרקה, כבר אין ברית המועצות, יש רוסיה ואוקראינה שמקיזות דמם אחד לשני, ועוד הרבה מדינות, ליטא ולטביה וכו', הכל התפרק, והם לא כאלה, לא כזו מעצמה. וישראל חזקה לא פחות, לפחות כאן בארץ, כי כל הרע פג, כל הרע הוא נחלש בעולם, נקלש בעולם. בקישור הכללי אין שום רע כלל, ונעזור רגע את הדוגמה מברית המועצות, נדבר בתוכנו, גם אותם חלקים שהם רעים, בין אם זה בתוך עצמנו, בין אם זה אחרים, כאשר העולם הוא אלמא דייחודא, כאשר יחזור העולם למצב של עבודת השם, של השם אחד ושמו אחד ומי כמך יסל גוי אחד בארץ, גם החלקים הפחות מעולים, הפחות מוצלחים, גם הם יתרמו את תרומתם, שהם במינון הנכון. זה מזכיר לחלק מכם, אני מניח כמו גם לי, את הסממנים של הקטורת, אותה קטורת שמקטירים אותה מחציתה בבוקר, מחציתה בערב, והיא השלימה את היום כולו, את הבוקר ואת הערב, יממה שלמה. אותה קטורת הייתה מורכבת מ-11 סממנים, 11 בראשי תיבות זה ארץ ישראל, א' י', שבארץ ישראל הכל מתארגן, הכל מתאחד, גוי אחד בארץ, והיה סממן אחד, היה אחד מן החלקים של הקטורת שקראו לו, איך קראו לו חבר'ה? החלבנה. והחלבנה ידוע שריחו רע. ואם תבודד את החלבנה לבד, אתה תברח קילומטרים, לא יכול לחיות מזה. אבל אם החלבנה היא 1 חלקי, לא 10, אלא מול ה-10, 1 חלקי 11, אז היא תורה, היא לא רק שלא מרגישים בריחה הרע, אלא להפך. זה כמו שמרים בעיסה, היא נותנת את כוח התסיסה, היא מחזקת את כל 11 הסממנים האלה. זה כמו ציבור, בציבור יש צדיקים, בינוניים ורשעים. מה יקרה אם נחליט למחוק את האות ריש? נגיד, אלה שבתחתית המדרגה אנחנו לא רוצים אותם, קהילות נפרדות, לא רוצים לראות אותם ממטר, שיסתדרו לבד. מה יקרה לציבור הזה? א', הוא יאבד את הבריאות שלו, וב', מהר מאוד יהיו כאלה שימלאו את מקומם של אלה שהוציאו אותם, והם יהיו הריש החדשים. נכון חבר'ה? ציבור בריא בנוי במדרגות מדרגות, עולם בריא בנוי מחלקים כאלה ואחרים, אי אפשר שכולם יהיו בטופ שבטופ, וכאשר יש אלמא דייחודא שהכל מתארגן לחטיבה אחת, בקישור הכללי אין שום רע כלל. כדי להבין את זה יותר טוב, תחשבו על האנשים שאתם מכירים, חברים יותר, חברים פחות, מהצבא, מהעבודה וכולי, שיש בהם נקודות שאתם לא כל כך אוהבים. משהו לא כל כך סימפטי בהתנהגות שלהם. אבל תנסו לדמיין, או אולי כבר יש לכם דוגמאות מהחיים, כאשר נעשה איזה מעשה כללי טוב, איך שגם הם מצטרפים. לא הייתם מלאך רע או נאמן, כי הם לא מלאך רע, אבל גם הם, עם כל האנרגיות השליליות, עם כל האישיות הלא כל כך מושלמת, גם הם מוצאים את המשבצת שלהם כאשר המציאות מתחזקת, כאשר המציאות עולה. הם תורמים את התרומה שלהם בכישרון שלהם, בניסיון שלהם, במה שהם עושים, וכשזה לבד זה שלילה מוחלטת, הם תרומים את זה לתמונה הכללית. אני אביא לכם דוגמה. היה במכון בחור לפני הרבה שנים, ככה שאתם לא תוכלו לזהות מזה, שלפני שהגיע למכון הוא לבה הרבה הלוואות בשוק האפור. יודעים מה זה שוק האפור, חבר'ה? יש להם חברת גבייה, אבל גבייה עם וב, לא גבייה עם יהודי, גבייה עם וב, לא עליכם, לא עלינו. אז אף פעם אל תלוו מהשוק האפור, גם אם תהיו במצוקה, כי אדם לווה, את הריבית הוא לא מסוגל לשלם, הריבית היא רצחנית, פשוטו כמשמעו, ואת הקרן אף פעם אדם לא מסוגל לשלם, בגלל שזה הולך ותופח וכולי, השם ישמרנו ויצילנו מן הפיתוי הזה. ואותו בחור גם נבע משם וגם היה להוצאה לפועל מבזק ומפה ומשם ומבנקים. הוא ביקש מאיתנו, מכמה רמים רבנים במכון, שנסו לעזור לו, הוא חזר בתשובה, לצאת מכל המלכודת הזאת ולפתוח חיים חדשים. התקשרנו אחד אחד לכל המקומות שהיה חייב להם אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, וברוך השם כל אחד שמע את המקרה והסכים לעשות תספורת, כלומר להוריד וכך וכך אחוזים. אבל נשאר אחד שהיה משפחת פשע ידועה בנתניה, נתניה שתי עיר בריאה, אנשים טובים שם, גם יש כמה משפחות פחות. הקיצור, אז החליטו החברים לנדב אותי לקרב, שאני אתקשר לטלפון שהיה של אותה משפחה, ואדבר איתו ואגיד לו את שמה ככה וככה. טוב, משום מה שלחו אותי לקרב, וקשרתי. החלטתי, אני מתקשר לא מטלפון חסוי, לא כלום, מתקשר חופשי, יהיה בסדר. והתחלתי לספר לו, ישנו בחור, מכון מאיר, בין כך קשה לכם להוציא ממנו, כי הוא, כי אתם לא יודעים בדיוק איפה ומה. אנחנו עושים עכשיו קמפיין גדול, מבצע גדול, להוריד לו את זה, ואני שומע את הראש הווריינים שם, בצד השני של השופרת, ולא יודע מה תהיה את תגובתו. אז היה איזה רגע של דממה, אז אמר, טוב, אני מוריד 50%. ללמדך שגם שם, גם אצל הוורנים האלה, כשיש התעלות כזאת, כשיש התרוממות והתחזקות, אז גם הרע מצטרף. נראה את זה פנים. בקישור הכללי אין שום רע כלל. אז לא שהרב נהיה תמים, נאיבי, והוא חושב שאין רע בכלל, אלא שהרע נבלע, הרע מתבטל, הרע מצטרף לעבודה הכללית, הרע תורם את תרומתו. אין שום רע בפני עצמו, אבל הרע הזה נותן את חלקו, כי הרע מצטרף אל הטוב, לטבלו. לטבלו זה מסקנות את המלח. האם תיקח גוש מלח כפי שהוא ותאכל אותו, השם ירחם, נכון חבר'ה? לא בטוח שתשרוד בכלל. אבל אם אתה לוקח קורטוב של מלח, קצת, אז בלי זה אי אפשר. לא רק כדי להכשיר בשר, אלא גם כן כדי היאכל תפל מבלי מלח, אומר שלמה מלך, מלח כמעט אותם דברים. קיצור, הרע בדמות המלח או בדמות משהו אחר, מצטרף אל הטוב לטבלו, כשזה יהיה במינון הנכון ובפרופורציות הנכונות, מה מלמעלה, מה מלמטה, מה מטרת זה, מה מטרת זה, אז גם הרע ידע לתרום את האנרגיות שלו, את הכוחות שלו, את הכישרונות שהוא מצליח בהם, להרים עוד יותר את יקרת ערכו של הטוב, של הכישור הכללי, של הסך הכל. ובזה נעשה, או עכשיו הגענו לנקודה שעליה הלימוד שלנו סובב, ובזה נשים הזדמנות לזכויות ממש. כלומר, אותם חלקים רעים שיש בעולם, אם העולם מתארגן נכון, והטוב שולט, והטוב מוביל, והאור האלוקי מנחה, אז גם החלקים הפחות מוצלחים, אין להם ברירה. לא בגלל שמישהו כפה עליהם, אלא בגלל שהאווירה הציבורית, האחדות הכוללת, השילוב של כל הכוחות, משפיע גם עליהם, ונעשים הזדונות לזכויות ממש, במובן של בתשובה, מאהבה, כל המציאות תורמת לעבודת השם, תורמת להופעה האלוקית. הסעיף הזה הזכיר לי סעיף באורות, אורות התחייה. אני לא צילמתי את הסעיף, אז תסלחו לי שאני אקרא לכם אותו בלי שהוא נמצא לפניכם. יכול להיות שחלק מהחבר'ה מכירים את הסעיף הזה. שנייה אחת. אורות התחייה, סעיף מ"ה. רק שנייה. מדבר כאן על תקופת התחייה, שזה שם הקונטרס, אורות התחייה. מדבר כאן על החלקים השונים בעם ישראל. אם כאן בסעיף ה', בקשר של דוד, אתה אמרת, מדובר יותר על האדם בינו לבין עצמו, איך שהוא מצליח לתרום את שלו, בין אם זה הטוב, בין אם זה הרע, בסעיף מ"ה הוא ודאי מדבר על חברים, כמו שאתה אמרת, אחד עם השני. הוא אומר ככה, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, אתם מבינים את הכותרת, נכון? חבר'ה, את ההתחלה, כמו שיין אי אפשר בלי שמרים, ואם אדם יהיה אוי ברכוכם, יותר יותר חכם, וישלוף החוצה את השמרים, כי הוא רוצה יין זך וצלול, בלי ששמרים עוזרים את תהליך התסיסה ותהליך ההפקה של היין. אז מה יקרה ליין? היין, מה יקרה ליין, חברים? יתקלקל, יחמיץ, נכון? אז כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רישוי. כתוב כאן רשעים, אני הוספתי את הביטוי יידיש הזה. אי אפשר לעולם בלא רשעים. זה נשמע משפט קשה קצת, נכון חבר'ה? מה, הרב זצ"ל, אתה בעד שיהיו רשעים בעולם? אלא הכוונה שבכל אדם יש רבדים רבדים. והכוחות של הרשע שנמצאים בכולם, ושצחק אנשים נמצאים באחוזים יותר גבוהים, הם יכולים לפרוץ למעלה ולנסות להוביל את העולם. אבל אם העולם הוא מסודר, והצדיק, צדיקים למעלה ובינוניים, ואחרי זה הרשעים, ולא המצב ההפוך של רובץ, שהרשעים למעלה, ואחרי זה בינוניים, ואחרי זה צדיקים, כאילו הצדיקים הנבחים בקצה, אלא ציבור בריא ונורמלי, אז נכון שהרשעים, או ה-so called רשעים, במרכאות רשעים, נכון שהם לא בטופ, הם לא הצדיקים, אבל הרשעות שלהם מתמתקת, הרשעות שלהם משתלבת ויוצאת מכלל הרמה, קבוצת הסיכון שלה, והפגרה שהם עושים והנזק, והכוחות שנשארים אחרי שיורד המפלס, נשאר רק החלק הטוב שבהם, החלק הטוב שתורם לעולם. אז כמו הם רשעים, כי הם לא תמדי חכמים ולא אידיאליסטים ולא עושה חסר כזמן, בסדר. אבל יש בהם כוחות כאלה שיוכלו לתרום לעולם בדינמיקה, ברצון גס, בתקיפות, בעמידה על כל מיני דברים. כוחות של עזות, והעזות הזאת הפך להיות עזות לקדושה. יש בחור אחד נפלא שלמד כאן במכון, הוא הגיע מאילת, אני עזר יותר מדי, לא יותר מדי פרטי זיהוי, הוא לא נמצא כאן עכשיו, אבל אולי הוא מקשיב לנו בבית. הוא הגיע מאילת, ובאילת הוא היה סוג של סטנדאפיסט שהקפיץ ככה עולמות שלמים כל לילה בבתי מלון, הוא היה סוחרים אותו בהרבה כסף, היה מרקיד את האנשים עד שהיו עולים על השולחנות באקסטזה מוחלטת. אתם לא מכירים את זה, שלא תכירו, אבל יש דבר כזה. והבחור החליט לחזור בתשובה. הגיע לכאן, למד פה תקופה מסוימת, אבל הרגיש שמכון מאיר יותר מדי חופשי. יותר מדי לא יושבים על הבן אדם. ואז זה לא היה לו טוב. כי הוא אמר, אז כל הכוחות שבו, כל היצרים וכו', הם מתעוררים כאן, הוא לא מקבל בומבה בראש. ואז הוא עבר למקום חרדי, למקום אחר, שם הוא הצליח ונרתם. כלומר, נכנס פנימה לעולם התורה, ואנחנו פוגשים אותו הרבה בחתונות. כמו שהוא עשה שמה, שהוא הקפיץ את האנשים, עכשיו הוא מנהל להקה חרדית, דתית, תורנית, כמו שצריך. והרבה חתונות שבחורים במכון. וכל פעם שהוא רואה אותנו, הוא קופץ אל ממנו, אתם הראשונים שהכנסתם אותי לעולם התורה, אני מודה לכם כל כך. אז אתה רואה שכל מה שהיה שמה בשלילה, תורם לעולם, הוא מקפיץ את העולם, לא על שולחנות, אבל הוא משמח את כולם במעגלים. טוב, לא אוסיף את פרטי זיהוי, כי זה נראה לי מספיק. בכל אופן, כשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, ואיזה טעות תהיה אם נפריד וניבדל ולא נרצה להיות עם קשר עם חלקים מעם ישראל, כי אנחנו נגדיר אותם כרשעים. תחשבו על הבן שיושב ליד השולחן, הבן השני. יודעים מי אני מתכוון? השולחן של פסח. עוד מעט פסח, נכון? כבר ראש השנה סוכות, ועד תקתק חנוכה, פורים, פתח פסח. תתחילו לסדר את הבית. אז טוב, כדי שעקרות בית לא שמות אותי, כי הם יתעלפו על המקום בכל אופן. אז יש בן שני בהגדה, נכון? אחת מהאגדות של אחד מגדולי האדמו"רים, הוא לא מוציא את המילה בן רשע, הוא אומר הבן השני, לא להגיד על יהודי רשע. אז בכל אופן, תחשבו שאינו מן הבן הזה, מה יש לך לעשות כאן? אתה מקנטר אותנו, אתה שם מה העבודה הזאת לכם, אתה לועג, עוף מהשולחן. שם שמו, נכון? משפחה כולה הייתה מתפרקת. המשפחה זקוקה לו, לא פחות ממה שהיא זקוקה לבן החכם ולתם ושנו יודע לשאול, ארבעה מינים בלולה, וזה באמת יותר קרוב מארבעה בנים בפסח, זקוקים לערבה לא פחות ממה שזקוקים לאתרוג. אז צריכים את הרשע הזה ליד השולחן. אם הוא היה רשע גמור, הוא לא היה בא לשולחן. הוא היה בן החמישי, המסתובב בחוץ, שגם הוא לא יום אחד לחזור בתשובה, וכשהוא מסתובב בחוץ, בא לידח ממנו נידח, השם ישמור, אולי כבר לא יחזור אלינו. אבל הבן השני שבא, למרות שהוא תוקפני ולוהג מה העבודה הזאת לכם, אם הוא שואל, משמע שרוצה תשובה. אם הוא שואל, כמה שמלן שהרשעות כלפי חוץ, הבן הרשע הזה, זה רק מנגנון הגנה, זה רק הסוואה על מה שבאמת רוצה לשמוע את התשובה של הסבא או של האבא בראש השולחן. ספר לי, מה כל הקטע הזה? מה העניין הזה? תסביר לי. חטא הוא לא השואל. אז ודאי שאסור לדחות אותו, כמו שצריך לאגוד את הערבה יחד עם כל ארבעת המינים ביחד, למרות שערבה אין בה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מעשים טובים. עדיין יש בה. אז בואו נמשיך. כך הרצון הגס של הרשעים והתוקף שלהם והדינמיות שלהם והעוצמות שלהם וזה שהם לא מוותרים וכל מה שהם פיתחו לעצמם בזמן שהם היו בלגניסטים כאלה גורם קיום ועמדה לשפע החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. הבינונים והצדיקים הם קצת ילד טוב ירושלים, הם עובדים קצת לאט, הם לא מספיק תקיפים. תקיפי ערה הם יקבלו תקיפות בעבודת השם, יקבלו ממי? מאלה שיעבדו יחד איתם בעבודת השם ברמה שלהם, מאלה שפעם קראו להם רשעים. כשהשמרים מתמעטים ורוצים שכולם יהיו רק צדיקים, בתור לכם יקבלו למכון מאיר רק חבר'ה עם פאות, רק חבר'ה שבא מבית דתי. הרב ביגון החליט משנים כיוון, מכון מאיר זה רק לדוסים, שם ישמו, מכון מאיר יתפרק על המקום. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. ואם תמצאו פה איזושהי קבוצה, איזה שם אנשים שאין להם שום רקע, באו מקצות העולם, ואתם תגידו, אוי, עזוב שהולכים בלי כיפה, אבל השם ישמור, מצאנו אצלם איזה סמארטפון בחדר, השם ישמור, השם ירחם, אל תיבלו איתם מדי. הלוואי שכל החברים שלהם מהקהילות הרחוקות יהיו כמותם. הם ראש החץ, הם יביאו אחריהם את כל המוני בית ישראל. צריך כמה שיותר לסמוך בהם. בלי זה הכל עלול לקלקול וחימוץ. טוב, הוא מדבר ומעריך בזה יותר, אני לא אקרא את הכל כי אנחנו רוצים יותר ברור את התשובה. הוא אומר שעכשיו בגלות עוד אפשר היה לחפש רק את הרוחניות, אבל בארץ ישראל אי אפשר בלי כל חלקי עם ישראל. השמרים זה נושא הרשעה והחוצפה של עקבה דמשיחה, אשר ירגז כולב לזוכרן, אלה שמשתוללים, אלה שמפגינים פה ושם, אלה שעושים דברים שמאוד מאוד מרגיזים אותנו, אלה מצדדים האחורים שבסופו של דבר הקיום הצלול והמשמח של עם ישראל מתהווה על ידם. שמעתם איזה הפתעה? מי עוד, איזה עוד רב חוץ מהרב צה"ל דיבר ככה בזמנו, גם היום, אבל היום מי שמדבר כמוהו זה תלמידיו, תלמידי תלמידיו, תלמידי הרב צבי יהודה. אבל בימי הרב, כשיצאו למסע המושבות בשנת תרע"ג, ערב מלחמת העולם הראשונה, לפני 110 שנים, אז הם יצאו רבנים חרדים ובראשם הרב זצ"ל, הם כולם העריכו אותו. הקיצור, הם כולם דיברו ונכנסו בהם בפועלים, בחלוצים, בכל מושבה ומושבה, והרב זצ"ל רומם אותם, העלה אותם מעלה מעלה, ולא שהוא אמר להם יישר כוח למעשים השלילים, אלא אמר, אתם כל כך גדולים מהחיים, אתם כל כך טובים, כל כך אידיאליסטים, לא מתאים לכם, תעלו מעלה מעלה. והם תמיד היו יוצאים בריקודים, במחיאות כפיים, שערות ובשירים, כשהרב היה גומר. הרבים אחרים התכוונו לטובה, אבל הם דיברו כמו שמישהו מדבר בבית כנסת אל הצדיקים שבאים לתפילה בבוקר. כך הם דיברו לאלה שפרקו לתורה מצוות. והרב ירד אל המקום שבו הם היו, ומשם העלה אותם מעלה מעלה. בסוף המהלך הוא שיקוע שמרים בתחתית החבית, לא הוצאת השמרים מתוך החבית, אלא שיקוע השמרים בתחתית החבית. הנמכת הכוחות, זה לא רק אנשים, אלא כוחות. הנמכת הכוחות המרושעים בתום החיים, ואז הם כבר מפסיקים להכאיב, לזעזע במהלך, תוך כדי, יש הרבה בלגן, הרבה שערה ורעש, אבל בסופו של דבר ינוח הלב וישקוט במראה העתיד, הקדוש ברוך הוא ידע להוציא טהור מטמא לא אחד. אז זה שייך לזדונות שנהפכים לזכויות, לרע שמצטרף לטוב, בציבור, בעם ישראל ובאדם הפרטי. ועכשיו בואו נעבור לסעיף נוסף, מכיוון אחר. פרק ו', סעיף ה'. כבר אמרנו בתחילת הדברים שלכל מעשה שהאדם עושה, מעשה טוב ומעשה פחות טוב, מעשה חיובי ומעשה שלילי, יש רעשי רקע, או בלשון אחרת גלי הדף, או בעברית פשוטה יותר, יש אפקטים, רשמים. אפקטים זה לא ממש עברית, יש רשמים. רשמים שמתגלגלים בעולם כתוצאה מן המעשה. אם מישהו היה כאן בצבא, יש כאן אופציה כזאת שמישהו פה היה אי פעם בצבא? צבא כבר נשריון, כן? טוב, יש עוד צבא, כן, חוץ משריון, יש עוד כמה יחידות. בכל אופן, אם מישהו היה בצבא, אז הוא יודע שיש טילים כאלה, שאתה יורה אותם, ואחרי שירית אותם, עדיין יש לך שליטה בהם. על ידי שלט, על ידי מחשב. טילים כאלה, טילי גיל, כל מיני שמות יש להם בפיתוחים חדישים ומסווגים שגם אני לא כל כך שולט בשלט שלהם, לא יודע את שמותיהם, אבל יש פיתוחים כל הזמן. ואז אחרי שהטיל יוצא, אתם רוצים עוד ספר? יש עוד ספר כזה? תודה רבה, שכוח. ואז אחרי שהטיל יוצא ממקומו, אתה עדיין יכול לשלוט בו, כלומר לכוון אותו שיגיע אל המטרה. אם המטרה היא לא בדיוק כפי שהטיל מגיע, אז אתה מכוון אותו ימינה, שמאלה, למעלה, מטה, מעריך את הטווח, יש לך סיב אופטי או כל מיני פטנטים שאני לא מבין בהם. ככה גם כן מעשה האדם. נכון שאם אדם גנב או עשה מעשה אחר, המעשה עצמו נעשה, אבל המעשה ממשיך לגלגל בעקבותיו הרבה רשמים. כשאדם חוזר בתשובה, הוא שולט לא רק על העתיד, כאילו זדונות נעשים לזכויות חדשות, אלא נהפכים לזכויות. הרשמים שמתגלגלים בעולם, האנרגיות השליליות שהעולם מתמלא בהן, הזוהמה הזאת שנכנסת לאוויר העולם כתוצאה ממעשה הרע, היא מקבלת צביון חדש כשאדם חוזר בתשובה. כשהנשמה שלו מתעוררת, אז הוא שולט במעשה שכבר יצא לדרך, במעשה וברשמיו ובתוצאותיו במציאות, ואדם יכול להלביש לו זה פנים חדשות. ואז אותו מעשה שהוא עשה, עכשיו אם הוא לא היה עושה מעשה, אז אין אנרגיות, אז בסדר, אז הוא המשיך במצב כמו שהיה קודם. אבל אם הוא עשה מעשה, אז הוא לוקח את כל הכוחות השליליים שהיו לו ומשתמש בהם לטובה. כשהייתי ילד בן 7-8, אני זוכר שהייתי ברוגז עם חבר הכי טוב שלי. אתם יודעים מה זה ברוגז ושולם? הייתי ברוגז, קשה לזכור היום על מה היה הברוגז, בכל אופן חלפו 200 שנה. אבל אני זוכר שכשעשינו שולם, אז היה הרגשה כזאת טובה, הרבה יותר מאשר בידידות שהייתה לנו כילדים לפני שהיינו ברוגז. כלומר, בזדונות שנהפכו לזכויות, התקופה הקשה שבה לא דיברנו, וזה כאב לשנינו, הרשמים שהתגלגלו בין שנינו, רשמים קשים, הם עצמם הפכו להיות, מכוח התשובה נקרא זה, מכוח החברות המחודשת, הם הפכו להיות כוחות מעודדים, כוחות מרעננים. מבינים חבר? נקודה ברורה? כלומר, אותו מעשה, אותו נכון, אותם רשמי מעשה, ולכן הזדונות, לא רק בשלב הבא, כאשר התחרטת והגעת לעומק שנאת הרע, ואתה מבין כמה לא טוב, לא רק זה יעשה לטובה, אלא הוא עצמו. כלומר, לא רק השלב הבא יהיה חזרה בתשובה, אלא מה שיצרת, המלאך רע שבא לעולם כתוצאה ממעשה הרע, המלאך רע יתהפך להיות מלאך טוב. בסדר? אז בואו נראה את זה ברשותכם בפנים. בהסתכלות העמוקה של הרב. ההוויה, ההוויה זה המציאות, העולם. המעשה הבחירי של האדם, זה הבחירה החופשית. זה אותו טיל שיצא לדרך, ורצונו הקבוע, זה השלט שביד, זה הנשמה של האדם, זה משהו שהוא תמיד טהור, נשמה שנתת בי טהורה, אז שוב, הוויה זה כמו איזה לוח קיר ענק, שאתה רושם עליו רשמים, חורט עליו חריטות, משאיר את רשומך עליו כתוצאה ממעשה וגלגולי האפקטים של הרשמים של המעשה, זה ההוויה. המעשה הבחירי של האדם זה בחרת בחיים, קראנו השבת, ולא במוות, בטוב ולא ברע, אבל אדם לפעמים מחמיץ, מפספס ובוחר בדרך שלילית. מעשה טוב משאיר סימנים טובים על הלוח קיר הענק של העולם, מעשה שלילי משאיר על המציאות, על הקוסמוס, על ההוויה, רשמים שליליים, אבל רצונו הקבוע זה הנשמה. הנשמה שבדרך בינה לבין המעשה הבחירי והתוצאות שלו, יש לפעמים עיוות, עיוות בעין, יש לפעמים פספוס, החמצה. אבל ההחמצה הזאת היא לא, איך אומרים אנגלית, אי-רוורסיבל, היא לא בלתי הפיכה. היא ניתנת לתיקון, ניתנת להשתלטות, לא רק מכאן ולהבא, אלא שכל מה שיצא לעולם כבר כתוצאה מסטיית תו התקן, הוא עצמו יתהפך להיות מכוח הכוחות שהוא הוליד, היצירה שהוא יצר, המלאך שנולד, האנרגיות שבאו לעולם, הרוח הזו שבאה לעולם, היא תהפך מרוח שלילית לרוח חיובית. זו המתנה הגדולה של תשובה. שהשם הרחיב את החוק שלה, את התפיסה שלה, לא רק על מכאן ולהבא, אלא גם על העבר, שהרי ניתנה לעולם לפני שהעולם נברא, ולפני שהעולם נברא אין ציר זמנים, והעבר, הווה ועתיד, הוא בתפוסה אחת, כמו אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד השם אחד. לפני שנברא העולם, התשובה זכתה למתנה כזאת, שהיא חובקת בזרועותיה גם את העתיד, גם את ההווה, ואפילו את העבר. אז בואו נקרא. ההוויה א', כן? מי שיש לו ספר של עצמו יכול למספר, זה אחד, או א', המעשה הבחירי של האדם, זה הבחירה החופשית, ורצונו הקבוע, זה הנשמה, זה האישיות, זה התואר שבתוכנו, הינם שלשלת אחת גדולה, גם שלישייה, וגם קשר, מחרוזת, שמעולם אינם ניתקים. כלומר, בריאה שטחית אנחנו אומרים מה שהיה נגמר. אילפת מתון בערבית. העבר עין, נגמר. לא, חלילה. מעולם אתה יכול להפוך עבר לעתיד, והיה. לוקח את המילה היה, והיפוך, הופך אותו לעתיד, ואין, והיה אלא לשון שמחה. שמחה גדולה שגם על העבר אתה שולט. אינם ניתקים אחד מחברו. חפץ האדם, כשהמילה חפץ, הרב צודי אומר תמיד שחפץ יותר מרצון. אבל כאן זה מקביל למילה רצונו הקבוע, אבל בעומק, בחפץ, סליחה, חפץ האדם קשור אל המעשים שלו, אלה שכבר יצאו לדרך, אותו טיל שכבר נורה. גם המעשים שיצאו כבר של העבר אינם ניתקים, בייחוד שנדבר לא על המעשה שכבר היה, אלא על הרשמים שלו, אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ במקורו. החפץ הוא קדוש, טהור, בעל חפץ של איש הישראלי בייחוד, ואז הוא כל הזמן בצער על המעשה שנעשה, כל הזמן בתקווה מתי יבוא דבר זה לידי ואוכל לתקן אותו, מתי ישלוט, מתי יחזיר אותו לתו תקן. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, אותו סיב אופטי נשאר כל הזמן מחובר, יש ביד החפץ, החפץ העמוק הפנימי, לחדש חידושים, להטביע צביון חדש. וזה כולנו מכירים על עצמנו, פנים חדשות באות לכאן, בין אם מתוך עולם חילוני לגמרי לעולם דתי, בין אם עולם דתי בדרגה אחת לעולם דתי יותר משמעותי, מעלים בקודש ולא מועדים ולא מפסיקים לעלות. יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים, למרות שתשאלו, וזה כבר, הוא כבר לקח את בסדר, אבל יש למעשים האלה השפעות עליו, על העולם, על החברה, על המעשים שעברו. וזהו סוד התשובה. שהרי ברא אותו הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם, כלומר הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית של האדם. האדם הוא כל כך עוצמתי, כל כך ענק, שהשם הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית שלנו לא רק על מכאן ולהבא, אלא גם על מה שהיה ביחוסה. הרב זצ"ל כשהוא כותב יחס בסין, זה לא יחס בסמך, יחס בסמך זה הקרבה הביולוגית, זה בן של זה, זה יש לו ייחוס. יחס בסין זה קשר, קשר נפשי, קשר פנימי, חיבור. משתמש המון במילה יחס בסין. הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית של האדם, שלנו, של ישראל, שמעל הזמנים, ביחוסה אל המסים וההוויה, לא כמו שהחשוש אמר, כתב שנכתב ביד המלך אין להשיב. אצלו מה שהיה, אין מה להשיב. אפשר לכתוב כתב חדש. אצל ישראל מחזירים את הגלגל אחורנית, מניעים אותו מחדש, נותנים לו פנים חדשות, ורותמים בדרך, עושים בדרך הרבה מציאות. את כל מה שהיה נחשב כאבון, כחטאת, כל הרשמים השליליים, לובשים פנים חדשות, מלאות ששון וישע, עד שתהיה תופסת ברשותה מי היא היצירה הנפשית הרוחנית, הנשמה של האדם, התשובה, גם את העבר. נכון יפה? וזה כל כך מעודד, כי האדם אומר, וואי, איזה קופה של שרצים יש לי מאחוריי. נכון, אני מתחזק, אבל אני לא יכול להשתחרר מן העבר, והעבר רובץ עליי כמה שמנה, אדרבה, תשמח. יש לך עבירות, תביא כמה שיותר. לא עכשיו תעשה עבירות, אבל יש לך בעבר עבירות, וואלה יופי, כי העבירות שיש לך הן מתהפכות למצוות. ואנחנו נתקע בשופר פעמיים, תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד, נכון חבר? ורש"י, הגמרא מסבירה למה, כדי לבלבל את השטן, לערבב את השטן. אז יש הסבר נפלא של בעל חידושי ערים, זה הרבי מגור, הסבא של שפת אמת, כמו שאתם אומרים, שפה סרס, שממה השטן מתערבב? כי התקיעות השניות מראות שאנחנו עושים את זה מאהבה, אנחנו מחבבים את המצוות, רוצים עוד ועוד. בתשובה מאהבה אמרנו זדונות נפחים לזכויות. אז השטן אומר, וואי וואי וואי, כמה זכויות עכשיו יש להם? כל הזדונות שהיו להם באהבה, השטן מפסיק כקטרג, אומר, אם אני אקטרג, אני אספר איזה הבנות היו להם, הקדוש ברוך עכשיו הופך את כל הזדונות לזכויות, אז בתקיעות השניות הוא מתערבב ומשתתק. כי התקיעות השניות הן נעשות מאהבה, אהבת המצוות שרוצים עוד מצוות. תשובה מאהבה, אמרנו זדונות נפחות לזכויות. השטן שבא לקטרג, מה הוא אומר? מספר מה הם עשו. עכשיו הוא שותק, הוא לא רוצה לספר, כי כל מה שהוא יספר עוד יתהפך עליו, הקדוש הוא יהפוך את זה, ישראל יהפכו את זה, המציאות יהפוך את זה לזכויות. ובספר ירמיהו פרק נון כתוב, ויום הוא יבוקש תבון יהודה ואיננו, ואת חטאת ישראל ולא תמצאנה, כי אסלח לאשר אשיר. מסביר הרב צבי יהודה זצ"ל, מה פתאום השם מחפש חטאים ועוונות? כי ביום ההוא, בעת ההיא, כשהתשובה תהיה באהבה, אז כל עוונות שעשו בעבר הם זכויות. אז השם אומר, יש מישהו יודע על איזה עוון שהיה פה בעבר פעם? וכל עוון הופך להיות זכות. הפעולה הרעה, וכאן מדגיש, הנקודה הייתה לא כל כך על המעשה שנעשה, אלא על האפקטים שלו, הרשמים שלו, הולכת ומתגלגלת כל עוד לא תוקן, כל עוד הרצון הקבוע, השלט הפנימי, לא שינה כיוון, לא החזיר, מסבבת ארבעה דברים, כיעור ורע, הפסד וכיליון, זה שני צמדים, כיעור ורע זה מגעיל כזה, הפסד וכיליון זה פגיעה אנושה, זה טוטלוס כזה, כל זמן שלא התביע הרצון הפנימי, מה שקרה בהתחלה, הרצון הקבוע, מה שקרה בהמשך חפץ האדם, מה שאנחנו קראנו הנשמה של האדם, כל זמן שלא התביע הרצון עליה צביון חדש, אבל התביע עליה הרצון, על אותה פעולה שאולם היא נעשתה, אבל הרשמים שלה מתגלגלים, והאדם חוזר בתשובה מאהבה, ורוצה כל כך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואוהב את השם, ואוהב את התורה, ואוהב את ישראל, וחי את הגאולה, ודבק בארץ ישראל ובכל המידות הטובות, אז הרצון שלו מתעורר לחיים, אז את כל הכוחות השליליים שהוא גרם להופעתם בעולם, הם עצמם, וזה הדיוק ברב דצל, וזה הזדונות, נפחות לזכויות, לא רק נעשות לזכויות, אלא הם עצמם נפחות, מגלגלת עצמה טוב ונועם, שזה כנגד הכיעור והרע, שקצת ככה הגעילו ודחו טוב ונועם, וכנגד ההפסד וכליון, גם צמד של מילים של קיום, של ממשות, חדוות השם ואורו. אז בעזרת השם נעשה תשובה מאהבה, ונכתב ונחתם כולנו, כל מי שיושב כאן בחדר עכשיו, וכל עם ישראל, מימין, משמאל, דתיים וחילונים, מפגינים במוצאי שבת, מפגינים באמצע השבוע, כולם יחד יתחברו לעבודת השם, ונכתב ונחתם לאלתר, לחיים טובים ושלום. שנה טובה לכולם.